שתי פתיחות נקרא לזה ככה. מזמור צדיק. כן, זה תפילה למשה. ובא המשורר מתפלל על מה? שזוכר, מי שלא זוכר יפתח. אנחנו בתהילים. אנחנו מתהילים לנו. תפילה למשה, אנחנו מתחילים, השם, מעון אתה היית לנו בדור ודור, יותר אמרים יולדו, הוא מתחיל לשבח את השם, ואז הוא מתחיל להיכנס בו. יושב אנוש עד בקר, אתה אומר שוב בני אדם, אתה מוריד אותנו עד לאפר, ואתה אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, והשמועה בלילה. כן, אנחנו כאלה מסכנים וקטנים, ועוברים וחולפים כל כך מהר, והשם הוא נצחי. אז מילא, אם אתה נצחי ואנחנו חולפים, אז תתייחס אלינו ככאלה ותרחם עלינו. אבל לא, אתה שתה עבונותינו לנגדך, כלומר, אתה שם את עבונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך, וכל ימינו עברו, פנו בעברתך. כל הימים האלה אתה כועס עלינו. והבקשה שלו לאור זה, זה שאתה עשינו בבוקר חסדך, ותיתן לנו רחמים ותרחם עלינו. כל זה במזמור צדיק נאמר בצורה מאוד כללית. לא כתוב שם במפורש, מי שלא מכיר את ההקשר, לא יכול לחשוב שמדובר פה על איזה אירוע מסוים. סתם בכלליות. אז זה תפילה למשה. מזמור חוף בית, אנחנו ראינו שיש עוד תפילה. תפילה ואני, כי יעקב. שם זה כבר הרבה יותר קונקרטי. כן, אם אנחנו נפתח שם רגע, אז יש לנו שם אמירות מאוד מאוד דומות למזמור צדיק, אבל עם יותר קונקרטיזציה. למה אני מתכוון? בואו נקרא שנייה. זה מתחיל שוב במין תיאור של המצב הקשה. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, וכולי וכולי וכולי. למה? פסוק ד', כי חלו ועשן ימי. הוא מדבר על זה שהימים שלי קלו. כלומר, הם כמו עשן, עוברים וחולפים. הוא כך עשב ויבש ליבי, כן, אני מדלג קצת דווקא עצמי לבשרי. יש גם ביטויים מאוד דומים לאיכה. זה מעניין. לאור העובדה שמדובר פה על החורבן, אז מתאים לראות פה את הביטויים של איכה. נמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות, שקדתי והייקת שיפור בתל הגג. כל היום חרפוני אויביי, שזה אמרנו ביטוי שנאמר במזמור פייטט, המזמור האחרון של הספר השלישי, על החורבן. כן, שנסתיים באשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו יקבות משכך. אז כל היום חרפוני אויביי, אפשר אפילו ללכת רחוק ולומר שמי שאומר את המזמור הזה זה אותו משכך, שאותו אויבים חרפו. והוא מסיים, מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליכני, ימי כצל נטוי ואני כעשב יבש. ואתה, לעומת זאת, השם לעולם תשב, וזכרך לדור ודור. אתה נצחי, ואני מסכן. שוב, אותם אמירות ואותה ביקורת, שאתה מתייחס אלינו כאילו אנחנו נצחיים, ובא אלינו בטענות, אבל אנחנו קלים מהר. ולכן אנחנו רוצים שאתה תקום תרחם ציון, כי את לכן עינה, כי במועד. כי רצו עבדך את אבניה ואת הפרה יכוננו, וידעו גויים את שם השם, וכולי וכולי וכולי, ואז יהיה טוב. כן, ואז אנחנו נראה שבאמת השם שומע ענקת אסיר ומפתח בני תמותה. בסוף הוא חוזר שוב לדבר על אפסות חיי האדם, מפסוק כ"ד, הנה ודרך כוחי כי צר ימי. אומר, אלי, אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך. אל תגמור לי את החיים בחצי כשאתה חי לנצח. כן, לפנים הארץ יסדת ומעשה שידיך השמיים, הם היובדו ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. ואתה הוא, ושנותיך לא איתנו, אתה נצחי, ולכן תעשה שבני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יקוד. אז זה בעצם השתי תפילות שאפשר לומר מחלקות את הספר הרביעי לשניים. המזמור הראשון של הספר הרביעי, ואיפשהו באמצע, מזמור חוף ב'. מעניין לבדוק את האורך של המזמורים, כי נראה לי שהוא גם די באמצע מהבחינה הזאת.
לא רואה, המזמור נגמר בקוף ז'.
אז האורך של המזמורים, כמו שאמרתי, משמעותי. כן, הוא לא באמצע מבחינת מספר המזמורים. למרות שלך תדע, השאלה איך אתה סופר את מזמורי קבלת שבת. הם קצרים, והם רצף אחד. ראינו שיש להם מבנה סגור, לא ראינו, אבל יש להם מבנה סגור. כן, ויש להם מסגרת של מזמורים צדיק ד' וקוף א'. כן, ראינו את זה. פה בפנים, בתוך החלק הזה, יש לנו את מזמורי קבלת שבת. שבת, שלפני זה צדיק ד', שזה ה... לא יודע מה, חוסר צדק. צדק בעולם. ובמזמור קוף א', זה טיפול בחוסר הצדק בעולם. מה נוכיח את זה עכשיו? מזמור צד ג' הוא פתיחה לכל העסק הזה, זה השם מלאך, שחוזר במזמורי קבלת שבת עד כמה פעמים. במזמורי צד ג' וצד ב' זה בעצם תשובה לצד ג', צד א', צד ב', תשובה למזמור. כל זה אני אומר במאות רליות, אני לא הולכיח את זה. אבל אם תסתכלו על מזמור צד ב', למשל, תראו שממש הוא שמח על זה שבאמת השם עשה את מה שהוא ביקש. הוא ביקש, סבאנו בבוקר חסדך, כן, ואז במזמור צדיק א', השם אומר לו, אורך ימים אסביר בערב בשעותי. כן, אמר את זה ככה. לכתוב את זה ככה, זה יהיה יותר ברור. סבאנו בבוקר חסדך. כן, אז אורך ימים אסביר. כן, זה מה שקורה במזמור צדיק א'. אורך ימים אסביר בערב בשעותי. מה זה אורך ימים? זה בדיוק משהו בא אליו בטענות, שאנחנו הימים שלנו קצרים. אז השם אומר, אורך ימים אסביעו. סבנו, כן, אני אסביע אתכם, ועוד באורך ימים. ובבוקר חסדך, זה מזמור צד ב', כן? להגיד, בבוקר חסדך. כן, זה רק בנקודה אחת שממחישה את העניין. יש עוד כמה רמזים, זה לא הדבר היחיד. אבל זה לדוגמה, משהו שמבקשים במזמור צד ג', ואז הוא מתממש. במזמור צד ג' צד ב'. אין כאן עדיין ישועה, מדובר בסך הכל על הייאוש של המשורר שמטופל עכשיו. עכשיו המשורר כבר לא מיואש, הוא יודע שבעתיד לבוא השם מטפל בהכל. ואז מגיע החלק הזה של החוסר צדק שמטופל על ידי מזמורי קבלת שבת. איך מזמורי קבלת שבת מטפלים בחוסר הצדק? ממליכים את השם. כשהשם ימלוך, אז הוא בא לשפוט את הארץ. לשפוט את הצדק, ועמים למונותו ומישרים. כן. אז זה מה שקורה בחלק הזה, ואז חוזרים במזמור קוף ב' לבקש את הבקשה. מה שקורה במזמור קוף ג' מקוף ג' ואילך זה כבר התשובה, זה כבר מה שקורה בסוף. כן, במזמור קוף ג' זה הכי בולט, לדוד, ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו. ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. ומה השם עשה? הסולח לכל עמונייכי, הרופא לכל תחלואייכי. הוא סלח לעוונות שלנו, כמו שביקשנו. והגואל משחת חייכי, המעטריכי, חסד ורחמים, המסביע, שוב להסביע הזה, בטוב עדייך, התחדש כנשר נעורייכי, עושה צדקות השם ומשפטים לכל השוקים, יודיע דרכיו למשה, לבני ישראל ללויותיו. איזה דרכיו הוא יודיע למשה? רחום וחנון השם, ערך אפיים וערך חסד. עכשיו זה מעניין שמזכירים את זה פה, בגלל שהרי גם התפילה שבה ביקשנו על זה, הייתה תפילה למשה. אז השם מודיע דרכיו למשה, שהוא רחום וחנון, לא לנצח יריב ולא לעולם איתו, וכמו שביקשנו, לא ככה תאנו עשה לנו ולא חבונתנו גמל עלינו, כי חיגבו השמיים על הארץ, גבר חסדו על יריאב, כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו לפשענו. כלומר, הוא מוותר על האבונות, הוא בעצם מוותר על כל העונשים על האבונות, וכל זה למה? לפי מזמור צדיק וקוף ב', למה זה? כי אנחנו ביקשנו שהשם שהוא נצחי לא יתייחס אלינו כאנשים נצחיים אלא כאפר ואפר. אנחנו אפר ואפר, אז מה אתה מצפה מאיתנו? עכשיו, אם יש לכם ספק, אז נאמר פה במפורש, כן, כי רחם אב על בנים ריחם השם על ירי אב. למה הוא עשה את כל זה? פסוק י' ד' כי הוא ידע יצרנו, הוא זכור כי אפר אנחנו, הוא זכר שאנחנו אפר, אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ, שאנחנו חולפים, כי רוח אב רבו בעינינו ולא יכרנו עוד מקומו. אתם רואים שכל זה חורז את כל הספר. כלומר, אנחנו מתחילים בבקשה על זה בדיוק, מהצד הזה, מהבחינה הזאת של החורבן, כלומר, הייאוש מתוך זה שאנחנו לא יכולים לעמוד בכלל בדרישות של השם, והבקשה היא שהשם ימחל לנו על כל זה ויבין שאנחנו בן אדם, וזה מה שאכן קורה. ואחרי כל זה, אז ברכו את השם וברכי נפשי את השם. כך נגמר המזמור כמו שהוא התחיל, ואז מתחיל המזמור הבא בדרך דומה, ברכי נפשי את השם. ולא נראה את זה, אבל ראינו שיש ברכי נפשי את השם הללויה בסוף מזמור קוף ד', ואז הודו להשם פותח את מזמור קוף ה', ונגמרים בהללויה גם המזמורים הבאים, ולכן גם הספר הרביעי נגמר באמן הללויה ולא באמן אמן. אמן באמן, סליחה. אז זה כל זה ראינו. בכל אופן, זה בגדול המבנה הכללי של הספר, ויש עוד המון מה להוסיף, זה נושא לקורס בפני עצמו, אבל זה המבנה הכללי. ועכשיו שאנחנו מבינים את זה, אז בואו נסתכל שנייה, אוקיי, אז איך דברי הימים נכנס לתוך זה? חוזרים עכשיו לספר הנכון. אז אם נפתח שנייה את מזמור קופהי, כן? מזמור קופהי זה תחילת המזמורים של תהילים, של דברי הימים. דברי הימים בעלאת אהרון, כן, אז דוד נותן בראש להודות להשם ביד אסף לאחד, ומתחילים, הודו להשם קירו בשמו. עכשיו, מזמור קופאים ממשיך יותר ממה שקורה בספר דברי הימים. בספר דברי הימים מסיימים בפסוק תתוו. כן, אל תיגעו במשיחי ולמדיעי, אל תראו. עד לפה, ואז עוברים למשהו אחר. בספר תהילים, זה ממשיך, ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף, וכולי וכולי וכולי, כל התיאור של יוסף שהוביל בסוף לבני ישראל פרו וישרצו, ובסוף...
איזה פרק?
אני בקוף ה' בתהילים. ואז בסוף שולחים את משה ואהרון, יש את יציאת מצרים, ומביאים אותם לבסוף, בפסוק מ"ג, ויוציא עמו בששון, ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים, ועמה לאומים יירשו. בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצרו הללויה. זה איך שנגמר מזמור קופי בתהילים. אז כמו שאמרתי, כל זה לא מופיע, ובדברי הימים אנחנו מסיימים אחרי אברהם. כן, כל האבות, אברהם, יצחק, יעקב, והתהלכו מגוי לגוי וממלכה אל עם אחר, ולא הניח אדם לאושכם. בדברי הימים זה לא הניח לאיש לאושכם. ויוכח עליהם מלכים, אל תיגעו במשיחי ולנביאי אל תראו. זה פה נגמר ההתחלה של המזמור כביכול, של דברי הימים. כן, איך נגמר המזמור של ספר דברי הימים? בסוף קוף וב. כן, אם תעברו לסוף סוף סוף קוף וב, פסוק ממזיים. הושיענו אלוקי ישנו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ויאמרו כל העם אמן והלל להשם אם זה טוב. אז ההתחלה של קופי והסוף של קוף וב, זה המסגרת גם לקופי קוף וב וגם למזמור של דברי הימים. אבל מה קורה באמצע בדברי הימים? באמצע בדברי הימים מגיע נאום, לא נאום, מין כזה, מין המנון להשם. שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו, ספרו בגויים את כבודו וכל העמים נפלאותיו, כי גדול השם הוא מעולל מאוד, ונורא על כל הימים. תספרו את כבודו של השם ותהללו אותו. כי כל אלוהי הימים אלילים, והשם שמיים עשה. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. כן, יש לו עוז, שזה עוד מעט אני אגיד לזה משהו. ולכן, אבו להשם שפחות עמים, אבו להשם כבוד לעוז, עוד פעם עוז. אבו להשם כבוד שמו, עזרו מנחה ובוא לפניו, ושתחבו להשם ועוד הכל, שכירים לפניו כולה, וכולי וכולי. ירעם היה מולאו, יעלוץ השדה וכל אשר בו, אז ירעננו עצי היער, מלפני השם כיוון שפוט את הארץ, ואין את ההמשך. כן, נשפוט תבל בצדק ועמים במונותו ובשבו. כיוון לשפוט את הארץ. השם עכשיו מגיע. עכשיו אנחנו קצת יודעים מה הקשר, מה ההקשר בספר תהילים, אז אנחנו יכולים קצת להיכנס לדברי הימים ולהבין. מה בעצם קורה כאן? לוקחים את שתי את הפתיחה ואת הסיום, את הפתיחה ואת הסיום של מזמורי קופי קופר, שחותמים את הספר הרביעי במין אמירה של הודעה, כן, הללויה, להלל את השם. ובאמצע שמים משהו מתוך מזמורי קבלת שבת, שאומר גם כן להלל את השם, לבשר על שמו בכל העולם. כי השם בא לשפוט את הארץ. אז בהקשר של העלאת אהרון אפשר להבין למה השם עכשיו בא לשפוט את הארץ. הנה אנחנו הבאנו אותו. השם מגיע לירושלים לשפוט את הארץ. זה מאוד הגיוני. אבל מה הקשר של כל שאר הסיפור? הקטע הכי קשה זה כמובן הסוף, כן? של מה זה הושיענו השם אלוקינו, כן? הושיענו אלוקי ישענו. זה מאוד מוזר, אבל גם ההתחלה. כלומר, למה אנחנו צריכים את הודו לשם קירו בשמו וכולי, עם הסיפור של אברהם, יצחק ויעקב והברית? אז זה בעצם השאלה שאנחנו רוצים לשאול. אני לא יודע אם אני הולך לתת תשובה כל כך טובה, אבל צריך לשים לב לכמה דברים. והכל שוב, בהקשר שאנחנו, אם אתם עושים עכשיו סוויץ' בראש וחוזרים לדברי הימים, כל מה שאנחנו אמרנו בדברי הימים. אז בואו נזכר שנייה מה היה לנו לפני זה. כן, אנחנו נעשה את זה בשורה מסודרת. המבנה שהיה לנו עד עכשיו הוא די פשוט. כן, המליכו את דוד. המלכת דוד, היא כמובן הייתה, היא עלתה על פני שני פרקים, ראינו את זה, אבל זה המלכת דוד, זה הכותרת המתאימה מן המעלה. וכמובן מיד אחרי שדוד מומלך, אז הוא הולך להעלות את אהרון. כן, העלאת אהרון. כן, זה העלאת אהרון הראשונה לא מצליחה, ולכן בינתיים, בין העלאת אהרון הראשונה לשנייה, יש לנו כמה אירועים קטנים, כן? בניית הבית לדוד על ידי חירם, הבנים של דוד שנולדו לו בירושלים, והמלחמות בפלישתים. כן, אז יש פה כאילו, תענה טוב, בניית בית, מדהים שזה גם כאילו לברך את ביתו. ראינו שהברכה שהייתה בבית של עובד אדום הייתה בנים. אז הנה גם לדוד, יש ברכה בבית, שזה הבנים, אז זה גם קשור. כן, לבית, ומלחמות בפלישתים. המלחמות בפלישתים, ראינו שהן מראות לדוד שהבעיה שהייתה בעלת אהרון נפתרה. כי אם בעלת אהרון, את השם פרץ בהם, פרץ פרץ בעוזה, אז פה במלחמות בפלישתים השם פורץ את אויביו, כפרץ מים, ולכן קוראים למקום הוא בעל פרצים. יש פה מין היפוך וכל בסדר. אחרי זה אפשר להעלות את אהרון, העלאת אהרון השנייה. ואז הכל מצליח ואנחנו נמצאים פה. עכשיו, העלאת אהרון הראשונה לא הצליחה, כן, בעילה שהשם פרץ בהם כמובן, אבל הבעיה הייתה, במידה מסוימת, לפי ספר דברים, כן, אני חוזר קצת למה שאמרנו, הבעיה הייתה שלא דרשו אותו כמשפט. כי לא דרשנו כמשפט. העלאת אהרון הראשונה התחילה בזה שדוד רוצה להעלות את אהרון כי לא דרשנו בימי שאול. ואחרי זה, בעלת אהרון השנייה, הוא אומר שהלוויים צריכים לשאת אותו, כי בפעם הקודמת, זה לא היה הם, אז השם פרץ בהם כי לא דרשנו כמשפט. אז עכשיו אנחנו דורשים אותו כמשפט. עכשיו, לדרוש אותו, זה ביטוי שמופיע, איך לא, במזמור הזה. כן, תסתכלו בפסוק י' א' אצלנו בדברי הימים, ת' ז' י' א'. הודו להשם, קירו בשמו, דירו בעמים ולבותיו, שירו לו, זמרו לו, עשירו פעם שפתיו, תעזרו שם קודשו לשמור כזה, דירשו השם ועוזו. בקשו פניו תמיד. כן, דירשו השם ועוזו. דירשו השם ועוזו. מה זה דירשו השם ועוזו?
שתי מילים שפורסים לנו הרבה.
מה?
שתי מילים שנותנים
כן,
הרבה ו...
קודם כל לגבי דרשו השם. הביטוי לדרוש השם, ראינו, כן, שאול מת ולא דרש בהשם וימיתהו. כן, הוא מת כי הוא לא דרש את השם. ואז דוד רוצה לדרוש את השם, אז הוא אומר כי לא דרשנו בימי שאול. מה זה לדרוש את השם אצל דוד? להעלות את אהרון. ואז הוא מעלה את אהרון, אבל עוזה לא עושה את זה כמו שצריך. ואז במקום שיעלו את אהרון, אז השם פורץ פרץ בעוזה. כן, והנגיעה בארון בעצם הורגת. ברגע שהוא לא דורש אותו כמשפט, אז קוראים דברים לא נעימים, והעלאת אהרון השנייה היא לדרוש אותו כמשפט. היא הדרך הטובה יותר על ידי לוויים ובצורה מכובדת. הביטוי אבל לדרוש את השם או לדרוש בכלל מופיע בספר עוד הרבה פעמים. כלומר, אם אני זוכר אותו, בביטוי הזה עצמו, השמש דרש, מופיע בתהילים, בדברי הימים, בסביבות 40 ומשהו פעמים, מתוך 160 בתנ"ך כולו. כלומר, רבע מהפעמים בתנ"ך מופיע בדברי הימים. אז זה די הרבה. אז זה לדרוש את השם, ובמזמור הזה, שהוא מעמיד את אסף ואחיו לזמר אותו, אז הם קוראים ואומרים, דרשו השם ועוזו. עכשיו, מה זה העוזו הזה? זה כמובן אמרנו, יש פה גם משחק מילים עם עוזה. אבל עם מה עוד?
מחקר בכל עוז.
אז יש לנו גם מחקר בכל עוז. כן, יש לנו בפסוק... הנה, בפרק י' ג' פסוק ח'. ודוד וכל ישראל משחקים לפני אלוקים בכל עוז ובשירים ובכינרות וכו' וכו' וכו'. ואז עוזה שולח את ידו. כן, אז... מחרקר בכל עוז בספר שמואל מופיע רק בעלת אהרון השנייה. פה זה מופיע כבר בעלת אהרון הראשונה. ובעלת אהרון השנייה זה לא מופיע, נכון? כן, זה לא מופיע. אז בכל עוז עובר לעלה הראשונה, אבל זה לא משנה. בכל אופן, לחרקר בכל עוז זה הדרך כביכול לעבוד את השם לפי זה. אבל יותר מזה, ראינו במזמור שבאמצע, שלקוח מקבלת שבת, ראינו שעוז וחדווה במקומו, כן, בניגוד לעוז ותפארת במקדשו, בתהילים. עוז וחדווה במקומו. כלומר, עוז וחדווה. מצד אחד עוז, שזה היה הדברים העזים שקרו שם, בין השאר לעוזה, ביחד עם חדווה. כן, זה ממש עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. זה ממש השילוב בין העוז לבין החדווה. והפסוק הבא, הבו להשם משפחות עמים, הבו להשם כבוד ועוז. צריך להביא להשם כבוד ועוז. זה מה שצריך לתת. אבל יש עוד משהו, עוד פסוק אחד שלא נמצא אצלנו, אבל מופיע במקום אחר. כששלמה כבר בונה את בית המקדש, ויש את חנוכת בית המקדש, קיצור רגע בפסוק, בפרק ו' ודברי הימים ב', פרק ו' ודברי הימים ב', יש הרבה דמיון בין תפילת שלמה במלאכים לבין דברי הימים, זה לא מפתיע. אבל יש קטע אחד שבא דברי הימים מוסיף, זה ממש בסוף פרק ו', פסוק מ"א, ואתה, וזה לקוח מתהילים גם כן דרך אגב, עם שינויים רבים, ואתה קומה השם אלוקים לנוחך, אתה ואהרון עוזך. כהניך, השם אלוקים ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב. השם אלוקים, אל תשב פני משיחיך, ותוכרה לחסדי דוד אביך. עבדיך, סליחה. חסדי דוד עבדיך. אבל מה שחשוב לנו זה קומה השם אלוקים לנוחך, אתה ואהרון עוזך. כלומר, עכשיו אהרון פה ממש מקבל את השם, אהרון עוזך. זה מה שאהרון עושה. עוז. כן, אהרון עוזך. אז כמו שהוא כבר עשה את זה עם עוזה, ואחרי זה, יש את העוז הזה שהארון עושה, שהוא לפעמים גם לא ממש טוב, זה החלק היותר מסוכן בארון. ובא הפסוק הזה בדיוק, אם אנחנו חוזרים עכשיו לאיפה שהתחלנו, ואומר, דרשו השם ועוזו. גם לדרוש את השם וגם לדרוש את עוזו, תשימו לב. יש פה עוז ותיזהרו מזה ותלמדו מזה לקח. זה מה שבעצם המזמור, המשפט הקטן הזה אומר, דרשו השם ועוזו. אפשרות אחרת זה להסביר את זה, יכול להיות שזה שתיים גם בעצם אומרות אותו דבר. דרשו השם ועוזו, מה זה עוזו?
אהרון.
אהרון, כן. הדו משמעות הזאת, האם זה לדרוש את השם או את אהרון, נמצאת בעוד מקום. כן?
דרשו השם אמרנו שזה אהרון הרי.
מה זה?
אמרנו שדרשו השם זה אהרון.
דרשו השם זה אהרון, למה?
עצם זה שהוא הגיע למסקנה שצריך לראות את אהרון אחרי דרשו את השם.
זה מה שאני רוצה לראות. שימו לב שמה שקראנו היה בעצם דו משמעי. אני אקריא למשל את הפסוק לגבי שאול. ונשא בה את אהרון אלוקינו אלינו, כי לא דרשנו הוא בימי שאול. עכשיו, את מי לא דרשנו?
אהרון.
כן?
או.
את השם.
אתה יכול את השם, אבל זה נשמע שזה מושלח על אהרון.
למה זה כל כך נשמע לך? כן, ונשא בה את אהרון אלוהינו אלינו, כי לא דרשנו. למה זה חייב להיות דווקא אהרון? כלומר, זה בהחלט יכול להיות. ונעשה את אהרון אלוקינו, את אהרון של אלוקינו אלינו, ולא דרשנו אותו, את השם, על ידי העלאת אהרון. זה מבחינה דקדוקית יכול להיות בהחלט אותו דבר. כלומר, גם זה וגם זה. ולהפך, הייתי דווקא מעדיף את האפשרות שזה לדרוש את אלוקים, כי זה מה שקורה בדברי הימים. את מי דורשים? את אלוקים או מישהו אחר, עבודה זרה, אבל כאילו, תמיד דורשים את האל. כן, ואם זה טוב אז זה את השם, ואם זה לא טוב אז נניח את אלוהי אדום או אחרים, או את הבעלים. אז הלא תרשנו הזה גם כן יכול להיות להשם ויכול להיות לארון. הדו משמעות הזאת קצת בעייתי. וגם אותו דבר, אותה השנייה שזה מופיע. כן, בואו ועליתם את ארון השם אלוקי ישראל ללכין אותי לו. בואו נעלה, אומר ללוויים, תרימו את הארון ותישאו אותו אתם. כי למה בראשונה, לא אתם, פרץ השם אלוקינו בנו, כי לא תרשנו הוא כמשפט. עכשיו פה אתה תגיד לי מן הסתם בדיוק הפוך, יותר סביר שזה נאמר על השם ולא על הארון. אבל יכול להיות שהשם פרץ בנו כי לא דרשנו את אהרון כמשפט. כן? נעלה את אהרון השם, כי בהתחלה זה לא היה אתם, אז השם פרץ בנו שלא דרשנו את אהרון כמשפט. כלומר, בשני המקומות, ואם אנחנו מוסיפים את הפסוק הזה, אז שלוש, לא ברור האם זה לדרוש את השם או לדרוש את אהרון. ואם הפסוק הזה הוא כמו שאני מציע, אז זה בעצם לדרוש את שניהם. כלומר, לדרוש את אהרון זה לדרוש את השם, אבל כאילו לדרוש את אהרון זה אומר שצריך לתת לו את היחס הראוי לו. לא נניח לזרוק אותו באיזה בית של מישהו ולעזוב. שזה כנראה ביקורת על שאול. כי הרי כשאומרים על שאול, כי לא דרשנו בימי שאול, מה אתם מבינים מזה? מה שאול עשה? מה הייתה הבעיה של שאול? הוא לא דרש את השם, מה הוא היה אמור לעשות?
הפער הטוב. הפער הטוב זה המילולית, לא לדרש את השם.
הפער הטוב זה אפיזודה חולפת. אני אפילו לא די בטוח שאף אחד לא יודע ממנו. כלומר, דוד בא ואומר, אנחנו לא דרשנו אותו בימי שאול. אתם זוכרים שהוא הלך בסתר לבעלת אור? לא נראה לי שזה מה שהכוונה. אבל הוא מדבר על זה שהוא דרשו, לא רואה, טיפלו באהרון. אהרון ישב שם מוזנח באיזשהו מקום, ואף אחד לא טיפל לו. ואהרון הרי זה כיסא השכינה. אז לא לטפל בו, זה לא להתייחס אליו, להזניח אותו, זה מאוד משמעותי. אז זה מה ששאול בעצם עשה. ושאול עצמו דרך אגב, בואו נקפוץ שנייה לאיזה פסוק אחד בהמשך, הוא לא לגמרי, כאילו, לא יודע מה, עשינו ממנו ממש רשע מרושע, אבל לא. כן, אם תסתכלו למשל בפרק כ"ז, אני אקריא את הפסוק. בפרק כ"ו, יש פה תיאור של בעלי האוצרות, אחראים על האוצרות בימי דוד. ושלומות ואחיו, או שלומית ואחיו, הם אחראים על האוצרות הקודשים. אז פסוק כ"ו, בפרק כ"ו, הוא שלמות ואחיו על כל אוצרות הקודשים אשר הקדיש את דוד המלך לראשי האבות, לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא. מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית השם. ובנוסף, וכל ההקדיש שמואל הרועה ושאול בן קיש ואבנר בן נער ויואב בן צרויה. כל המקדיש על יד שלומית ואחיו. כלומר, יש לנו פה אחראי על האוצרות שהקדיש דוד, והקדישו שמואל הרועה ושאול בן קיש ואבנר בן נער ויואב בן צרויה. כלומר, שאול המלך הקדיש לבית השם. אז הוא לא לגמרי הזניח, אבל הוא לא חשב לרגע להעלות את הארון. לאן? לא משנה. הוא לא היה מעלה את זה לירושלים, נכון? אבל לאן הוא היה מעלה את זה?
לפחות. גבעה.
גבעה?
שם עכשיו.
עכשיו?
גבעת שאול, לא?
לא יודע. לא לפי דברי הימים. איפה הוא ישב לפי דברי הימים? אבל זהו. חודש עבר שכחנו. סתם זו. בגבעון. בספר דברי הימים הרי ראינו, בואו נעשה שנייה רענון, בסוף סוף סוף כל הרשימות, לפני שאול יש את הרשימה של השושלת של שאול, לפני הסיפור על שאול. ונאמר שם, ובגבעון ישבו, ובגבעון יעל וכו'. עכשיו, מה זה ובגבעון ישבו? כלומר, מה זה הצורה הזאת של ובגבעון ישבו? כלומר, בדרך כלל משתמשים בצורה של, כאילו בצורה של, סליחה, בצורה של קודם כל הנושא ואחר כך הנשוא, במקרה שבו אתה רוצה להדגיש את הנושא, או שאתה רוצה לעשות בו זמניות, כן? שמישהו עשה ככה ומישהו אחר עשה ככה, אז ויעס X כך ו-Y עשה כך. אז הופכים את הסדר ו-Y עשה. אבל במקרה הזה, זה נראה שהכוונה פה היא דווקא לעשות ניגוד. וזה גם קיים הרבה בתנך. במקרה הזה, אם אני אקרא את הפסוק ששנייה לפני זה, אלה ראשי האבות ללוויים לתולדותם ראשים, אלה ישבו בירושלים. ובגבעון ישבו אבי גבעון יעל ושם אשתו מאחה. ואם הייתי קורא את תחילת הפרק, פרק ת', אז כתוב שם ובירושלים ישבו. אז ישבו בירושלים ישבו, טטטטטטם, אלה ישבו בירושלים. ובגבעון ישבו טטטטטם. מה כל זה אומר? שיש לנו את גבעון מול ירושלים. כלומר, יש לנו מצד אחד את גבעון, מצד שני ירושלים. דיברנו על זה, לא?
אני אגיד לנושא שהוא גר בגבעון, אני לא יודע אם לשים את כל ההשוות.
כן, וזה כמובן זה שאול, וזה דוד, והבחירה בירושלים, הבחירה בדוד על פני שאול, היא גם בחירה בירושלים על פני גבעון. עכשיו, נקרא לזה, המריבה הזאת בין גבעון לירושלים ממשיכה. אם תציץ את זה שנייה בפרק כף א', פרק כף א', המפקד של דוד, מגיע מלאך, הורג את כולם, דוד בונה מזבח בגורן אורנן היבוסי. עכשיו השאלה היא, אוקיי, אז הוא בנה מזבח, אבל יש לנו משכן במקום אחר. למה שהוא יחשוב שבירושלים צריך להיות בית המקדש? עוד לא נאמר לו משהו כזה. אבל יורדת אש, ואז נאמר כך, פסוק כ"ח, בעת ההיא, בראות דוד, כי ענה הוא השם בגורן אורנן היבוסי, והיזבח שם, הוא משכן השם אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא, בבמה בגבעון, ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוקים, כי נבעט מפני חרב מלאך השם, אז ביום הדוד זהו בית השם אלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. זה מאוד מורכב הפסוקים האלה, אבל מה שיוצא זה למה דוד קבע שזה המקום? כי השם ענה לו שם, והוא לא היה יכול ללכת לדרוש אלוהים, ולדרוש את השם בגבעון. למה? כי נבעט מפני חרב מלאך השם, כי בכל המלאך אוסר עליו ללכת לגבעון. הוא לא נותן לו לעבור. כן, כנ"ל גם בפרק א' בדברי הימים ב', זה מתחיל, ההתחלה של שלמה, כמו ההתחלה של דוד, זה שהוא אומר לכל ישראל, לשרי האלפים והמאות ולשופטים ולכל נשיא לכל ישראל של האבות, והם הולכים לבמה אשר בגבעון. למה? כי שם היה אוהל מועד האלוקים אשר עשה משה עבד השם במדבר. אבל ארון האלוקים העלה דוד מקריית יערים בה הכין לו דוד, כי נתן לו אוהל בירושלים. שוב, כל פעם שמזכירים את גבעון, אז אומרים, כן, זה גבעון, אבל אל תדאגו, יש את ירושלים. אז הניגוד הזה בין גבעון לירושלים הוא מאוד ברור. ודי נראה שברגע שאומרים לנו ששאול לא גר כמו בשמואל בגבעה, אלא בגבעון, כמו בספר שמואל, כן, ששם כתוב שהוא גר בגבעה, הוא לא בגבעה אלא בגבעון, ודוד הרי הדבר הראשון שהוא עושה זה לכבוש את ירושלים, זה מעמיד אותנו כניגוד לא רק בין שאול לדוד, אלא בין גבעון ירושלים. המעבר, הבחירה בדוד על פני שאול, היא גם בעצם בחירה בירושלים על פני גבעון. והמקום שרואים את זה באמת הכי טוב, זה ככה לסיים את כל המהלך הקטן הזה.
בהנחה ושאול לא היה חוטא, אתה אומר שגבעון הייתה עיר הבירה שלנו, או הייתה ירושלים שלנו?
למה לא?
אני שואל אותך, לא... זה נכרה שלך.
מהנתונים שיש לנו אין לי מושג. הנתונים רק אומרים שהמשכן היה שם, נכון? זה ברור. עכשיו השאלה אם שאול גר שם או בגבעה. זה מחלוקת כפולה ומכופלת, כי קודם כל מה זה גבעה זאת שאלה. האם גבע, גבעה, גבע בנימין, גבעון ועוד אחד שאני לא זוכר, זה אותה עיר או שש ערים שונות. כן? וגם, גבעון הרי, אתה זוכר שיש סיפור בשמואל דווקא על זה ששאול הרג את הגבעונים. נכון? אז מה הקשר שלו לגבעון? כלומר, כבר בספר שמואל רואים קשר לגבעון דווקא, למרות שהוא גר בגבעה. אז השאלה ההיסטורית, איפה הוא גר, בגבעה או בגבעון, מאיפה לי? באחד כתוב ככה, באחד כתוב ככה.
לא שאלה ההיסטורית איפה הוא גר, שאלה מבחינת מה שאתה מצליח להגיד, זה שאומר שגבעון הייתה העיר שם כיום אם שאול לא היה חוטא ועמלק?
לא מבין, איפה שהמלך גר זה העיר שהיא. אם זה דוד עם ירושלים, אז ככה זה שאול עם גבעון. אין שום סיבה לחשוב אחרת. איזה עיר הייתה אם לא
ירושלים? כן, אבל בחירת אותם יודע שהמקום שלו נבחרה בגלל שדוד היה גר שם.
לא, אז איפה? אז למה?
לא יודע, לפי חלק מהגדול בזה, בגלל שאפתם כאן כל מיני דברים שאבן השתייה נמצאת שם, דברים כאלו, עכשיו
אם אתה אומר... סביבה מסובב פה, אתה סובבת אותם.
מה?
כי אין ספק שבזמנם לא היה להם מושג שירושלים זה אבן השתייה וזה מקום העקדה וכו' וכו' וכו'.
ברור לי, אבל אני אומר מבחינה...
כלומר, אז כשדוד בוחר לבנות פה את בית המקדש, על סמך מה הוא עושה את זה?
נראה סמך שהוא גר.
אז איפה השאלה?
כן, אבל אני אומר,
בעצם
זה
שהמלך
נותן לו
הולך
לגבעון,
יכול להיות שזה
לא נורד לירושלים.
בספר דברי הימים אתה יכול לראות, טוב, ירושלים זה המקום שבו השם ענה לו באש. בספר דברי הימים יותר קל לי לומר שהשם בחר את ירושלים. ולמעשה זה כתוב במפורש. כן, אבל בספר שמואל, בספר מלכים, אין כמעט זכר לזה. כן, לא רואים שנבחרה ירושלים או משהו כזה, אלא דוד בוחר בירושלים, והשם כביכול מאשר. וגם זה, כששלמה בונה את בית המקדש, אז חצי מהתפילה שלו זה בבקשה, תסכים עם זה. נכון? הוא אומר, אתה באמת אשרי את שכינתך איפה שבניתי.
אם שאול הרג את הגבעונים, ואם נניח ששם הוא גר ושם היה עיר הבירה.
כן, אוקיי, כן.
אז האם מסתבר ש... כאילו, זה דין למה שדוד עשה בירושלים בעצם.
זה מה?
זה דין למה שדוד עשה בירושלים בעצם, הוא הרג את הישבים שם והפך את זה לעיר הבירה.
כן ולא, כלומר, כל זה, אם זה באמת היה נכון. כלומר, אם שאול באמת היה הורג את הגבעונים ותופס את העיר. אבל לפי ספר דברי הימים לא היה את הסיפור של הגבעונים, או לפחות זה לא מופיע פה. ודורות לפני זה, ההורים של שאול נמצאים שם. הם גרים בגבעון. וגבעון ישבו, אבי גבעון יעל, בשם אשתו מאחה. והבנים שלו זה בין השאר נר וקיש, כל אלה. הם גרים שם כבר דורות. לפחות שלוש דורות אחורה. שניים, שלושה. שלוש, כן. בכל אופן, אז זה סיפור אחר לגמרי, מה שבעל דברי הימים מציג. הוא מציג סיפור שבו לא היה את הגבעונים, הוא פשוט היה שם תמיד. אולי יש כאלה שאפילו נסים לטעון שבעל דברי הימים הופך את שאול לגבעוני. כלומר ששאול בעצם לא מבנימין, הוא מגבעון. אבל זה נראה לי קצת רחוק מדי, בעיקר כי זה מופיע ברשימה של בני בנימין. אבל זה בסדר.
מה אם ספר שמואל?
מה איתו?
שם יש לנו סיפור מגבעונים.
נכון.
חסר שם משהו.
מה?
חסר שם חלק
אבל שם שאול גר בגבעה ולא בגבעון, אז מה הבעיה?
אי אפשר להגיד שלפי זה שם מאותו מקום.
יש לך סתירה גלויה וברורה בין הסיפור בדברי הימים לסיפור בשמואל. כל אחד הוא קוהרנטי.
לא, אני שואל, האם אפשר להגיד על בסיס ספר שמואל לבדו שגבעה וגבעון זה אותו מקום, או אי אפשר?
לא. כי לא כתוב שהוא הרג אותם בגלל שהוא רצה לתפוס את המקום שלהם, ולא כתוב שהוא תפס. כתוב שהוא הרג אותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. מה זה אומר? אין לי מושג.
כאילו דוד גם עשה כמה חלק מסיבה של דוד, מה של ירושלים, זה היה אותו סיפור.
יכול להיות, נכון. שאלה מה בדיוק הסיפור שם, אבל הסיפור הוא קשה להבנה בכל מקרה. קשה לדעת מה הכוונה שם. וזהו. בכל אופן, מה שאני רק התכוונתי לומר, יש פסוק אחד, בספר מלכים, סליחה, כששלמה מתפלל, אז הוא אומר כך, כן, יום אשר העליתי את ישראל מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד, סליחה, להיות נגיד על ישראל.
איזה פרק זה?
זה פרק ח' בפרקים א'. זה מה שכתוב שם. אני לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית מקדש משם, ואבחר בדוד להיות נגיד עלי מישראל. כן, רק רוצה לוודא שלא כתבתי דברים הנכונים עם תקדוקית וזה.
אתה רוצה ללמוד מזה?
מה זה?
אתה רוצה ללמוד מזה שזה בחירה על פי מקום המלך?
אה, בסדר, לא. תהיה כל כך מגוחך. מזה ללמוד שיש מקום המלך, מה? לא, כן, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות משם, ואבחר בדוד להיות עלי מישראל. להיות בלי הנגיד, כן? ואז הוא רוצה לבנות בית וכו' וכו' וכו'. כן? בעצם דוד הזה שרוצה לבנות בית, זה שכחתי לומר את זה מקודם, הוא בעצמו מציע את זה, ואז השם כאילו כן לא, כן לא מסכים. כלומר, כן מסכים, לא מסכים. אוקיי. מה קורה אבל בדברי הימים? בדברי הימים ב', פרק ו', פסוק ה', מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית ליוש משם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל, ואבחר בירושלים להיות משם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. מה בעצם בעד דברי הימים עושה? יש פה שתי אפשרויות.
משהו מפרש.
מפרש?
כאילו, זה לכאורה זה חסר, מה הוא אומר, לא בחרתי בעיר ובחרתי במלך. אז כאן, אז הוא אומר מראש, לא בחרתי לא בעיר ולא במלך.
נגיד את זה בצורה יותר רדיקלית, כמו שאני אחר וזק אוהב לומר. בספר שמואל השתבש הפסוק. היה כתוב כמו בדברי הימים, ומול דברי הימים, מול ספר דברי הימים היה את הקטע הזה. בספר שמואל. כן, אבל הספר שמואל שבידנו השתבש ונפל הקטע שלפני, כי המעתיק פשוט הגיע לבנות בלדיות משם והמשיך מפה. כן, טעות הדומות, קלאסית, כבר נתקלנו בזה כמה פעמים. כן, ומי שרוצה להסתכל, מי שקורא בכלל את המאדירים האלה מתחת לראשונים, אז יש את זה הרבה. וזה אפשרות אחת. אבל יש פה בעיה. הנחת היסוד של האפשרות הזאת מניחה שזה הטקסט היותר הגיוני. נכון? שמה זה לא בחרתי בעיר ובחרתי בדוד? אתה אומר, צריך להיות לא בחרתי בעיר ולא בחרתי באיש, ואבחר בירושלים, ואיפה דוד. נכון?
לא.
אבל למה זה לא הגיוני?
למה, הטקסט הראשוני הוא די הגיוני.
מה, כחול רק?
כן.
למה?
לא, זה כאילו יכול מה שאמרתי קודם, זה הוכחה. כלומר, לא בחרתי בעיר, אבל כן בחרתי באיש, שאז ההחלטה שלו איפה לבנות את הבית.
אוקיי. בסדר. אני איתך בסופו של דבר, אז לכן
אני לא מסכים עם זה, אבל אני אומר, זה אופציה.
אוקיי, בסדר.
יכול להיות בעיה עם הטקסט הירוכז שאז מה הקשר בין העיר לבין דוד?
לא, לא, לא. מה זה מה הקשר? אם הוא נניח רוצה להראות שיש קשר, אז הוא יגיד את זה. זאת לא הבעיה. כלומר, הטקסט יכול להחליט שהוא רוצה להגיד לי שיש קשר, והנה אז הוא יעשה את זה. זה לא שכאילו ברגע שהוא עושה את זה, אז צריך להקשות עליו למה, אבל מה הקשר? זה מה שהוא מנסה לומר. אבל יש בעיה יותר עקרונית. לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל, האם זה נכון? האם השם לא בחר בעיר לפני ירושלים?
בחר משילו?
לא. שילו זה פתור, שילו זה מחלוקת, כלומר, מה זה מחלוקת? כלומר, בתהילים זה נשמע כאילו זה כן מקום שבחרתי בו, השם אומר, אבל זה כביכול למפרע, כן? בספר יהושע, פשוט בני ישראל עולים ושמים את זה משכן בשילו, ואף אחד לא אומר להם לעשות את זה. אז זה, כאילו, לא ברור מאליו, אבל יכול להיות שכבר בעיר השם בחר, אבל יותר גרוע, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על מי ישראל, אבל הוא בחר בשאול, שנייה לפני זה. זה מפורש.
זה היה אחרי שהעם ביקש מלך.
אחרי שהעם ביקש מלך. מה זה משנה?
גם
דוד זה אחרי שהעם ביקש מלך.
בסדר, אבל היה מלכה מוכרחת. דוד זה כבר היה, אחרי שנשתרשה שלושלת מלכות בישראל, אז דוד הוא המלך שנבחר.
אתה משתכנע בחינוך הזה? כלומר, בני ישראל מבקשים מלך, והשם מחליט לתת מלך. ואז הוא נותן מלך, את שאול, ואחרי זה דוד. למה אתה מחלק? כלומר, אתה אומר, אחרי שאול, שאול זה היה רק בשביל כאילו לומר להם יאללה, ואחרי זה בוא נביא להם מלך אמיתי.
אבל אז... כן, זה
היה. זה מעליב. את שאול.
אז גם יש פעמים הטקסט הכחולה לפי זה.
למה?
כי אני חושב שגם החלק מעיר זה לא נכון.
אז לכן אני אומר, העיר פחות מפריע לי. אני שאלתי על עיר פשוט בשביל להשיח את דעתכם מהאיש. אבל... וזה גם לצערי עבד. אבל זה פחות מפריע לי. כלומר, הוא לא בחר בעיר, כי באמת השם לא בחר בעיר. כן. פשוט איפה שהוא שוכן, הוא שוכן, היה משכן בשילו. לא בנו עיר, בנו בית ועיר. אז זה לא
קרה. אה, כבר לא נחשב?
מה זה?
גבעון, אני עכשיו כנקרא.
גבעון לא חושב שהוא בחר בה.
אם אנחנו קוראים לפי הכחול, אז הוא לא בחר בעיר מעולם. גם בירושלים. לא כתוב שהוא בחר בירושלים. כן? אחרי זה, אחרי שיהיה בהמשך, אחרי הפסוק הזה, ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית, ועד השם אומר לו, טוב, אתה צודק, יפה, תיבות, אבל לא אתה אלא הבן שלך, וזה הבחירה. אבל הוא לא בחר בירושלים. כן, לפי הכחול. אז אין, לא בחירה בעיר. לא הייתה מעולם בחירה בעיר. אבל בחירה באדם היה. כן, היה את דוד. לכן הוא לא יכול לומר, לא בחרתי באיש, הוא צריך רק לומר, ויבחר בדוד. כי זה חלק מהסיפור. אני בחרתי בדוד והוא רצה לבנות בית. כן, אז לכן הכחול מאוד הגיוני. אז מה שאומר שכנראה בעל דברי הימים שינה פה את שני המקומות. הוא הוסיף קודם כל את זה שהוא לא בחר באיש. דבר שני, הוא הוסיף את זה שהוא בחר בירושלים. שזה שני בחירות מאוד משמעותיות. א', כבר עוד לפני בקשת דוד, השם בחר בירושלים. זה משמעותי. אבל יותר מזה, לא בחרתי באיש. זה אומר ששאול בעצם לא נבחר. אז מה זה אומר על כל הסיפור של ספר דברי הימים? התחלנו הרי עם מות שאול, נכון? ואמרנו שהוא חטא והשם הסיר אותו ולקח את דוד. אבל בניגוד לספר שמואל, ששם יש את כל סיפורי שאול ומתואר שהוא נבחר ושהוא היה בחיר השם, אפילו מופיע גבעת שאול בחיר השם שם בספר, פה לא. פה שאול הוא איש שפשוט מלך על ישראל. אפילו אם אתם זוכרים שהם באים להמליך את דוד ואומרים לו גם אתמול, גם שלשום, גם ביות שאול מלך, בניגוד לביות שאול מלך עלינו שכתוב בספר שמואל, כן? הוא היה מלך, לא עלינו. כלומר, לא צריך להדגיש את זה שהוא היה מלך עלינו, כי זה לא השם ששם אותו, זה אתה, העיקר אתה דוד, כאילו שתמיד היית אמור להיות מלך, אתה היית המוציא והמביא את ישראל גם בימי שאול, והשם בחר בך, ולא בשאול. שאול לא נבחר, כן? ויבחר בירושלים לשם, ויבחר בדוד להיות עלו מישראל. דוד הוא זה שנבחר. וירושלים במקביל נבחרה. אז מה הכל זה, למה הבאתי בכלל את כל זה והקדמתי את המאוחר? פשוט כדי להראות שאצל בעל דברי הימים, הבחירה בדוד והבחירה בירושלים הם ביחד. והבחירה בדוד, כמו שהיא כנגד שאול שלא היה בסדר, הבחירה בירושלים מקבילה לגבעון, שראינו שהם תמיד ביחד, והיא המסמלת של שאול. ומכיוון ששאול גם, לפי ספר דברי הימים, היה בגבעון, אז זה מאוד מאוד מתבקש, נאמר.
כמו שאתה אומר, כבר הוא כן בחר בירושלים, זה לא היה בחירה שנפתה לאחר...
שמואל בדברי הימים.
בדברי הימים.
מצוין, זה בדיוק מה שהיה. זה מה שהוא מוסיף, הוא מוסיף שהוא לא בחר בשאול, זה חידוש. כן? הוא מוסיף ששאול היה איזה מין סתם בן אדם לפני, אבל הוא בחר רק בדוד. הוא מוסיף שהוא בחר בירושלים. כן? זה בדיוק מה שאמרתי.
איפה שאתה נוכחה לזה שהוא בחר בירושלים, חוץ עם פסוק הזה?
ראינו שהאש ירדה מהשמיים, דבר שלא מופיע במקבילה בשמואל, נכון? פעמיים. גם בזה. גם בחנוכת המקדש, אבל כבר עוד לפני זה עם המלאך בגורל עונה. בשני המקומות האלה ירדת אש מהשמיים. זה קשור למשהו אחר לגמרי, שאנחנו נגיע למין הסתם בעוד כמה חודשים, אבל נגיע לראות שכל בניית המקדש, כל התיאור של המקדש, מי בעצם הפרק הבא ואילך, כן? לא בדיוק הפרק הבא, אבל קצת אחרי, תהיה שם מגמה מאוד ברורה שמנסים להוסיף כל הזמן הקבלות למשכן. בניגוד לספר שמואל ומלכים שמנסים להציג את בניית המקדש כמשהו חדש, תחליף, ספר דברי הימים מציג את בניית המקדש כרצף למשכן. כן, וכבר בפסוקים שקראנו פה ושם, שמעתם שכאילו המשכן שבנה משה במדבר והמזבח שבנה בצלאל ונורי ונחו, תמיד מזכירים את זה, אז זה רק נגיעה קטנה, יש עוד המון המון הוכחות לדבר הזה, אבל זה בעתיד לבוא אם ירצה השם, אחרי החגים. אז זה לגבי זה. מה שאומר, שזה לפי בעל דברי הימים הוא מציג פה בעצם מין, אולי אפילו זה רק ספרותי, אבל זה חלק מהרעיון, מין ניגוד בין שני אנשים ושתי ערים. ששאול מייצג את גבעון, את אוהל מועד שהיה בלי ארון, ואת הארון הוא לא דרש. כלומר, הוא לא הביא אותו. הוא היה צריך לאחד ביניהם, הרי הוא גר בגבעון, תביא את הארון למשכן. הוא לא עושה את זה. לעומת ירושלים, שבא דוד, ברגע שהוא כובש את ירושלים, הוא מעלה את הארון, ומיד, בפרק הבא, הוא יסיים להעלות את הארון, ומיד הוא רוצה לבנות את מקדש להעלות את הארון, להעלות את המשכן איתו. כלומר, דוד מיד מטפל בדבר הזה בדיוק. כלומר, בינתיים, אם אנחנו עוקבים אחרי כל הפרקים, מתחילת הסיפור, הכל סובב סביב נקודה אחת. אנחנו לא כאילו מדברים על נושאים שונים. המלאכת דוד, ואז חזה על הארון, ואז מלחמות. זה לא כמו ספר שמואל שיש נושאים רבים וכל אחד לא קשור כביכול. למרות שגם בשמואל צריך לעשות את הדיון הזה. בספר דברי הימים הדיון הרבה יותר ברור. מאוד ברור מה הנושא, והנושא הוא אחד. הטיפול והדרישה בהשם, במובן של לדרוש את הארון ולטפל בבניית בית. וזה אנחנו עוד נראה לאורך הפסוקים. אז זה היה, באריכות רבה, הדיון במזמור הזה, שקצת, כאילו, מובן מה ההקשר שלו, כמובן, אין לי עד היום תשובה טובה לגבי הסוף שלו, האושיינו, השם אלוקי אישיינו. כן, זה אם מישהו יצליח למצוא רעיון משכנע. כן, מה אנחנו מבקשים אושיינו, זה שאלה טובה. אלא אם כן, זה פשוט ככה בדבריו של... כאילו בעל דברי אני מכניס ככה כמין מדרש את הדברים. וזה. אמן והלל להשם. כן, דרך אגב, אמן והלל להשם, בניגוד לאמן הללויה שבתהילים, זה לכאורה עוד איזה מין קדמות ראייה לזה שהללויה זה אמור להיות שתי מילים. זה לא מילה אחת הללויה, אלא הללו את השם. מפה פשוט מחליפים את זה בהלל להשם.
יש מחלוקת על זה, לא?
יש מחלוקת על זה, לכן אמרתי את זה. יש מחלוקת על כמה מילים כאלה, הללויה, כסייה, מאפליה, למשל הלוויה.
הללויה מופיע הרבה פעמים בתנ"ך.
אני לא אומר לך הלוויה. הללויה מופיע הרבה פעמים ויש מחלוקת.
איך צריך להיות שיש מחלוקת לגבי כל הפעמים בתנ"ך?
מה הבעיה?
כאילו, סופר אחד כתב כל הפעמים לא נכון?
גם ידידיה, זה שכחתי אותו. מה זה סופר אחד? הייתה שיטה. יש כאלה שחלקו אחד על השני.
למה אתה לא יכול פשוט לבדוק בתנ"ך? שיהיה אחרי הפסוק אני יכול להבין וישתבש לפסוק, אבל שישתבש לך מילה שלמה. חייב להיות לך איזשהו מקום בתנ"ך שמופיע המילה הזאת. ואתה יכול לבדוק להפיל.
זה לא עובד ככה, פעם לא היה להם איזה, אנחנו מדברים על תקופת בעלי המסורה.
אבל כתבו את זה מבעל פה? לא כתבו את זה מספר לספר?
גם כתבו מספר לספר, עדיין.
אבל גם כתבו בעל פה כאילו?
היה להם עשרות ספרים עם עשרות נוסחים. כל אחד היה נוסח אחר, וזה היה סלט של נוסחים, והם צריכים להכריע. ואז שישבו להכריע, אז נניח מערבי טענו שצריך לכתוב ככה, ומדין חי כתבו ככה. יכול להיות שהיה להם מסורות כתיבה שלו.
אבל איך זה מתחיל?
איך זה יכול להתחיל? אני יכול לתת לך 20 אפשרויות. כן? סתם מין מודל אפשרי אחד. יושב לו מישהו בבית שני, באיזשהו שלב, ומחליט צריך לכתוב ספר שנקרא לו תהילים. ואז הוא כותב את הספר הזה. וזה פשוט אוסף של המון מזמורים. שחלק מהם עמדו מול דברי הימים, והוא לקח משם גם כן. זה ספר מאוד יפה וטוב. שראינו שהשלושה מזה ספרים הראשונים יכול להיות שהם כבר היו כבר סגורים. כן, כי יש שם את קולות תפילות דוד בן ישי, ואז בספר השלישי אין תפילות דוד בן ישי, חוץ מאחד שהשתרבב ככה באמצע הרצף. והוא בונה לו עצמו עוד שני ספרים, סוגר את זה יפה, ועורך את זה כמו שראינו, עם מבנה ומשמעות והכל זה טוב יפה. ומוציא את זה לאור. מה זה להוציא את זה לאור אז? הוא לא כאילו מפרסם בראש קבוצות, תוצאתי ספר, תקראו. הוא פשוט, זה ספר. וזה לא חייב להיות ספר קדוש עדיין. אלא פשוט מעתיקים. ואז מישהו מעתיק, והוא פשוט מעתיק, הללו את השם, כל פעם, כמו הללויה, הללויה. עכשיו, המילה הזאת, הללויה, מן הסתם גם הייתה בשימוש בתפילות ובכל דברים כאלה, בלי קשר. זה לא רק בספר תהילים. אז כל אחד כתב לפי מה שהוא חשב, לפי איך שאומרים, לדעתו.
אז כן, הייתי כל מידה הרבה, כאילו.
יכול להיות. או שהעתיקו מספר והחליטו שזה צריך להיות, צריך להיות שתי מילים או מילה. עכשיו, למשל, במקרה של לא הללויה, אבל נניח ידידיה. כן, אני אתן את זה כדוגמה כדי שתבין איך זה עובד בהללויה. וידידיה, אז היה לנו כתוב, מה כתוב אצלכם על ידידה? ידידיה, השם של שלמה.
אין לי בעיה עם המילה הזאת, כי זה רק מופיע פעם אחת ויכול להיות
שזה יקרה. כן, בסדר, הבנתי את השאלה. אבל מה אני מנסה להוכיח מידידיה? ידידיה, זה מילה אחת או שתיים. בתנ"ך שלכם. כן?
כן, מילה אחת.
כן? האם אתה בטוח?
בתנ"ך שלנו.
טוב, בתנ"ך קורן, בתנ"ך קורן זה פשלה רצינית. אין להם מפיק בהי בידידיה. למרות שבכתר יש. כלומר... צריך להיות פה מפיק, אז אני הוספתי אותו כאן, והנה הצלנו אתכם משקיעות.
איפה זה מופיע?
ידידיה בעבור השם בסוף פרק י"ב בין שמואל א', שמואל ב'.
מפיק,
מה זה? מפיק, בהי, הנקודה בהי. אז יש לנו פה, נקרא לזה שלוש שכבות, שלושה layers כאלה. יש לנו את הכתיב, האותיות כאילו, יש לנו את הניקוד ויש לנו את הטעמים, נכון? עכשיו אם נסתכל רק על הכתיב, יש מילה אחת. אבל אם נסתכל על הטעמים, שתיים, יש פה שני טעמים, אין דבר כזה בכל התנ"ך אם זה לא שתי מילים. הטעמים הבינו את זה כשתי מילים. מה זה?
פרשת שבוע.
יש בכמה מקומות, לא מתנ"ך אתה, אבל...
יש בפרשת שבוע.
אבל אם זה ואז שני...
כי זה טעם. כי זה טעם כשלעצמו. כן, כמו גם זה. זה גם יכול להיות על מילה.
בפרשת שבוע יש...
יש מה?
ויקבו. ויקבו עם שני טעמים.
ויקבו? ובכל מקרה, אז כאן ספציפית רואים שזה שני טעמים, וזה זה, זה לא יכול לבוא ככה במילה אחת, אבל תמצא, אני אשמח לראות. ולפי הניקוד, מילה אחת או שתי מילים?
מילה אחת.
כן? טוב, צריכה.
מה,
יש שווה.
כן, אז...
השווה זה נובע מזה שיש לך מילה אחת בכתיב, אז צריך לכתוב שווה כדי שתדע מה לעשות עם הדלת. אבל זה לא אומר שום דבר. אבל אם יש מפיק, מה זה אומר? רק תגיד את הפסוק, במקום...
מה הכוונה
להם
יש מפיק?
לא, לא. זה...
זה התלתות בין
שאתה. זה התלתות מים, כן. זה פשוט ספק. לכן רואה שנייה.
מה הכוונה שאם יש מפיק?
אם יש מפיק. בוא נגיד זה ככה, יש המון המון שמות, כן? שיש משהו יא, נכון? ירמיה, ישעיה וכו' וכו' וכו'. כשיש שם כזה, שהיה זה חלק מהשם, תמיד זה יהיה בלי מפיק. נכון? זה ידוע, אפילו נביאה. ובמקרה שבו המילה יא נפרדת, זה תמיד יהיה עם מפיק. אז מה זה אומר? שלפי הניקוד, המילה הזאת היא שתי מילים. ידידיה. זה מה שזה אומר. קנה לגבי מהפליה ועוד כמה מילים כאלה, שיש מחלוקת בתנך שלכם בין המסורות של הכתיב, הקרי והטעמים. כלומר, הכתיב, הניקוד, שמסמל את הקרי והטעמים. מה שזה אומר לגבי הללויה, זה שאז מה אם כתוב לך הללויה במילה אחת, עדיין יכול להיות מסורת של הקוראים שתגיד אחרת, ומסורת של הטעמים שתגיד אחרת. אז זאת רק דוגמה אחת למשהו כזה. כן. בכל אופן אפשר לתת הרבה דוגמאות מהסוג הזה, יש לי מצגת שלמה על זה. אז זה לגבי העניין הזה. כן, אז נשאר לנו עוד כמה דברים קטנים, אלא אם כן יש מישהו שאלות. שואל. אז בסוף, אחרי המזמור, יש לנו קטע קטן שככה מסדש אר הפרטים שעוד לא טיפלנו בהם, כי לפני המזמור, דוד מסדר את המשמרות של יד הארון. אבל מתברר שצריך לסדר את המשמרות גם שליד המשכן. אז בפסוק למד זין כתוב כך. אנחנו בפרק ט' זין בדברי עם א' בכתובים. ויעזוב שם לפני ארון ברית השם לאסף ולאחר, כן, זו הכוונה את אסף ואת אחר, לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו. לדבר יום ביומו. כלומר כל יום צריך לעשות את כנראה את המנגינות שלו, את השירים שלו, משהו כזה. ועובד אדום ואחיהם 68. ועובד אדום בין ידיתון וחוסה לשוערים. כן, כנראה שהיה שני עובד אדום לפי הפסוק הזה, אבל זה באמת סיפור בעייתי, כל הסיפור עם עובד אדום. הוא עושה הרבה צרות בספר דברי הימים. ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים, אותם הוא שם לפני משכן השם, בבמה אשר בגבעון. שוב יש לנו את הניגוד הזה. בירושלים יש את האלה, ובגבעון יש את האלה. אסף ואחיו נמצאים בירושלים עם אהרון, וצדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן השם להעלות עולות להשם על מזבח העולה תמיד לבוקר ולערב. זה מסביר למה הכהנים דווקא בגבעון ולא עם אהרון, כי הם צריכים לעבוד במזבח, נכון? הם מקריבים קורבנות. ולכל הכתוב בתורת השם אשר ציווה על ישראל. ועם ההם, עם הכהנים שמה, הימן וידותון, שני המשוררים האחרים. ושאר הברורים אשר נקבו בשמות, להודות להשם כי לעולם חסדו. כן, שוב ציפ מתהילים וככה. ועם ההם, הימן וידותון, שוב הפסוק ממשיך ככה. חצוצרות ומצלתיים למשמיעים, וכלי שיר האלוהים, ובני ידותון לשער. כן, בני של ידותון היו שוערים. כל זה, זה הסידור של המשמרות בינתיים, עד שיבנה בית המקדש. אבל בהמשך, דוד יסדר את המשמרות לבית המקדש עצמו, ושם זה יהיה שונה לגמרי. וילכו כל העם איש לביתו, ויצב דוד לברך את ביתו, ויהי כאשר ישב דוד בביתו. כן, אתם רואים את הקשר בין הסיפור הזה לסיפור הבא. כן, הביתו, ביתו, ביתו. ואם אנחנו ממשיכים את הרצף, כלומר אנחנו רואים את זה כרצף כהמשך של כל מה שהיה לפני, אז אתם זוכרים את ביתו מופיע הרבה פעמים, נכון? כבר בפרק י"ג. בפרק י"ג, אז השם מברך את בית עובד אדום ואת כל אשר לו, כן, כשהוא נמצא בבית עובד אדום. ואז מיד, הפסוק הבא, וישלח חורה מלך צור מלאכים אל דוד וכולי, לבנות לו בית. בונים בית לדוד. ואז יש כמובן את הבנים של דוד שאמרנו שזה בעצם בית. כן, בית ובנים, זה בעצם בניית הבית. ובסוף, בסוף, בסוף של פרק י' ד', כלומר, בעצם בתחילת פרק י' ו', ויעש לו בתים בעיר דוד, ויחל מקום לארון אלוקים ויית לו אוהל. לדוד יש בתים, להשם יש אוהל. ואחרי שהשם ברך את בית עובד אדום בסוף העלאת הארון הראשונה, אז מברך את בית דוד בסוף העלאת הארון השנייה. כן, וילכו כל העם איש לביתו ויסוף דוד לברך את ביתו. סליחה, דוד מברך את ביתו, לא, לא השם. מתי השם יברך את ביתו של דוד? כן, רק תסתכלו בפסוק האחרון של פרק י"ז, ואתה הועלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה השם ברכת ומבורך לעולם. כלומר, אני חושב שאין ספק שלא, מן סתם לא נספיק ללמוד פרק י"ז עכשיו, אבל עד פרק י"ז, מתחילת העלאת הארון ועד עד פרק י"ז, הכל סובב סביב נקודה מרכזית אחת, בית. אלא שבית זה לא בית מסוים, זה יכול להיות בית במובן של משפחה, זה יכול להיות בית במובן של שושלת מלוכה, זה יכול להיות בית במובן הטכני של בית לדוד, זה יכול להיות בית במובן של בית השם, בית מקדש. כמה יש פה משחק על המילה בית בכל מיני מובנים. וחלק מזה הוא קשור, כאילו, לזה ש... טוב, בפרק י"ז זה הגיע לסי, לכן אני לא רוצה ככה לגלות את הכל, איך הכל כאילו ממש משחק על העניין הזה. אבל אחרי שכל העם הולכים איש לביתו, ודוד סב לברך את ביתו, אז כשהוא יושב בביתו, הוא רוצה לבנות בית להשם. וכאן הכל מתחיל, כאן בעצם מתחיל הסיפור הבא. אבל זה כמובן אנחנו נצטרך לחכות לשבוע הבא. יש לי עוד דפים עד סוף פרק כ'. כמה יומרני אני.